כל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מעמד האישה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף נ"ט שאדם יהיה זהיר בכבוד אשתו, כי אין הברכה מצויה בבית אלא בשביל אשתו. היות שהאישה היא מקור הברכה, מהראוי שהבעל יכבד את האישה כהכרת הטוב. לכן רבא אומר לבני מחוזה, תכבדו את הנשים שלכם, כך תוכלו לזכות להכרת הטוב כלפיהן וגם לעשירות. עצם זה שמכבדים את האישה, זוהי הסגולה לעשירות. ולמה? אז למדנו שרבי חלבו אומר שכשמכבדים את האישה זוכים לעשירות. עוד מצינו בגמרא אחרת, לא בבא מציע אלא מועד קטן, שרבי חלבו אומר דבר נוסף, מי שרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוע שתי קריאות, אחת על הגביל וקריאה נוספת על הכתב. אם נשרף חלק מהקלף, היכן שאין אותיות, לא עושים קריאה. אבל כשמדובר על קלף שנקרא במקום שיש אותיות של הספר תורה, מקרה כזה נאמר לעשות שתי קריאות. למה? אם נקרא קלף, נאמר שצריך לקרוע לה ולא רק על האותיות. למה לקרוע שתי קריאות, גם על הקלף וגם על האותיות? הרי הקלף הוא רק אפשרות שעליו יהיו האותיות. כלומר, הקולמוס נהרס, אף אחד לא חושב שצריך לקרוע על הקולמוס שנשבר, אז למה כן לקרוע על הקלף? הקלף הוא רק אמצעי. הכתב הוא המטרה, הקלף הוא האמצעי, כמו שלא נצטער על הקולמוס שנשבר, כך אין לבכות, כך אין להצטער, כך אין לקרוע על הקלף. אבל לא כך היא הדעה, וצריך לקרוע על הקלף ולעשות שתי קריאות, על הקלף ועל הכתב. ומדוע? ישנה משמעות דומה לקלף ולאותיות. הקלף חשוב כמו הכתב שעל שניהם עושים קריאה. עוד נתון חשוב להמשך הדרך, הגמרא בקידושין אומרת שחכמים נקראו סופרים. למה? סופרים את האותיות שבתורה. אומר הפני יהושע, ישראל אותיות יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה, כלומר 600 אלף אותיות. שואל הפני יהושע, באמת יש רק 300 אלף אותיות ולא 600 אלף. אז למה אומרים יש 60 ריבו אותיות לתורה, 600 אלף? המערם גלנטי אומר, יש גברים ויש נקבות. הגברים זה הכתב והנשים זה הגביל. יש כ-300 אלף אותיות לכל אות, יש גביל מאחורי האות, האיש והאישה. האיש זה האות, האישה זה הגביל. נראה שישנו דמיון בין שתי המימרות של רבי חלבו. האותיות של הספר תורה מבטאות את האיש, והגביל מבטא את האישה. ולמה? אומרת הגמרא שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מהעין. אז למדנו שהאישה היא מקור הברכה, למדנו שהסמוי מהעין הוא המבורך, ולמדנו שהסמוי בספר תורה חשוב כמו הגלוי. הקלף כמו האות, הגביל כמו האותיות. מהמקום הזה נלך אל שלבים נוספים. ניכנס כעת אל משמעותה של האמונה. אומרים רבותינו על האמונה, האמונה בריבונו של עולם. אין הגלויות ראויות להיגאל אלא בזכות האמונה. האמונה היא לראות מה שמעבר לכאן ועכשיו. האמונה היא לראות תמונה רחבה יותר של המציאות, לא לראות רק מה יש כיום, אלא מה יכול להיות. הטלפון היום הוא מציאות. פעם הוא היה אמונה של בני אדם שאפשר לשפר את אמצעי התקשורת בין בני אדם. כיום טלפון זה ריאלי, פעם זה היה אידיאלי. באמונה של האדם שיש מקום לשפר, לעשות מה שלא נמצא בהווה, באמונה בתקווה של האדם נמצאת ההתפתחות. האמונה לא מגיעה מהשכל, אלא מהלב, לב נקי ברעל אלוקים. לב נקי, לב טהור, מרגיש שיהיה טוב, מרגיש שגם הרע יתהפך לטובה. זוהי האמונה, מה שמעבר לכאן ועכשיו, אבל השוחד יעבר עיני חכמים. לפעמים האדם מורגע לחשוב רע, זוהי הזהות שלו, זוהי התפיסה שלו את עצמו. כך הוא היה בעבר שלו, וכך הוא מאמין שהוא יהיה בעתיד שלו. על בסיס זה, הוא מנטרל אמונה שיהיה טוב יותר, הוא כל כך התרגל לחשוב רם, שהשוחד, הנגיעה, ההרגל להמשיך לצפות שיהיה רע, בגלל שהוא רואה את הזהות שלו כאדם שלילי, כאדם לא יעיל, כאדם שאם הוא מסכן, אז הוא ישיג יותר תשומת לב, הלב שלו כבר לא נקי. הלב של אדם נקי, זה אדם שלא רואה רק את ההווה, אלא את מה שיכול להיות, מה שאפשר לתקן את הקשר בינו לבין בני אדם אחרים, בינו לבין החברה, בינו לבין אנשים אחרים. אבל האדם שהלב שלו לא נקי, הוא לא מחפש את התיקון של המצב, לא בגלל שזה לא אפשרי, אלא בגלל שזה דורש מאמץ השקעה, והוא עצל, הוא לא רוצה להתאמץ, אז הוא משוחד. יש לו נגיעה בלב שלא כדאי להתאמץ. על הבסיס זה הוא לא מחפש להיות יותר טוב, יותר יעיל, אלא להשבית את האמונה שהשוחד פוגע בלב שלא כדאי להתאמץ, שלא כדאי להשקיע. השוחד של הגישה שאומרת כדאי להמשיך באותה עצלות, באי עשייה, השוחד הזה מעבר את עיני האמונה. המהר"ל אומר שלעתיד לבוא, יתגלה כמה הרע הוא בעצם טוב, אבל כמה אדם יוכל ליהנות ולחוות את הגילוי שהרע הוא טוב, הכל תלוי בגודל האמונה של האדם, שהרע הוא טוב, כך גודל הגילוי, שיראה האדם בימות המשיח כמה הרע הוא טוב, כך אומר המהר"ל, על המשנה במסכת סוטם. ישנו מבט חומרי וישנו מבט של אמונה. מבט חומרי אומר, יוצאים ממצרים, אם המצרים רודפים אחרינו והיה מולנו, אין לאן לברוח. המסקנה היא, על בסיס נתוני ההווה, לבכות, להתלונן, למה יצאנו ממצרים? על בסיס התייחסות רק לנתוני עולם החומר, האדם מרגיש ייאוש ותסכול. אבל על בסיס נתון נוסף שלא מופיע בשלב הזה של החיים, נתון שנקרא ריבונו של עולם, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. על בסיס הנתון הזה אין מה לבכות, אבל לא מתייחסים אל הנתון הזה. המרגלים מגיעים לארץ ישראל. על בסיס המבט החומרי יש כאן מצב בעיניהם לא טוב. המבט החומרי הוא עיוור לנתונים רוחניים. המבט של המרגלים, אם יש פירות גדולים כל כך, כנראה גם בני אדם משוניים. הם כנראה גדולים, לא כדאי להגיע לארץ הזו. אבל במבט אחר, עד רבה בדיוק הפוך. במבט של הוספת נתון נוסף, ריבונו של עולם נמצא עם עם ישראל, ועד רבה, אם הפירות כל כך גדולים, כנראה שריבונו של עולם רוצה טובתנו, למעננו. האמונה מוסיפה נתונים שהמבט החומרי לא רואה כעת. כל העולם הזה, המטרה היא בעולם הזה לא לראות את העולם הזה כמו שהוא, אלא בצורה אחרת. לדוגמה, הצדקה היא מקור הברכה, והיא לא לאבד כסף. שבת היא מקור הברכה, למרות שלא עובדים. כשאדם נותן צדקה, אומרים רבותינו בגמרא מסכת ברכות, זה דומה לרצף האותיות ג' ד'. ג' זה גומל, ד' זה דל, גומל דלים. אבל, כשהמבט החומרי רואה את הדברים, הוא רואה רק שיש נותן ויש מקבל. המבט הרוחני רואה אחרת. המקבל הוא מקור הברכה של הנותן, יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, כי הוא מהווה מקור ברכה לבעל הבית. ולכן, גימל דלת, גומל דלים, גומל זה הנותן, דלים זה המקבל. אבל בשבת אוכלים דג, הופכים את הסדר. למה? כי בשבת זה מעין עולה הבא, ששם רואים את האמת, ששם רואים שהדלת הוא הקוטם לגימל. הדל הוא מקור הברכה לגומל. לכן אוכלים דג, משנים את סדר האותיות מגימל דלת לדלת גימל. גם השבת עצמה היא מקור הברכה. יכול האדם לחשוב, בשבת אם אני לא עובד, אז אני לא אתפרנס. לכן אומרים לו בדיוק הפוך, מבט יהודי הוא שדווקא במקום בו אתה לא עובד ביום השבת, זה מקור הברכה. עמלק הוא לעומת האמונה. הוא נקרא קוצץ בן קוצץ. למה? כי הוא קוצץ, הוא חותך תמונות. התמונה השלמה שיש כאן עם, שיצא עם מצרים. היו ניסים גדולים. מה עושה המלאק? הוא חותך את התמונה הרחבה, הוא מראה חלקי תמונה. חלק התמונה, שזה עם שאפשר להילחם, אינו אלו העבר, שהוא יצא עם מצרים וניצח את המצרים בידו החזקה של ריבונו של עולם. המלאק חותך תמונות. המלאק מקצץ בפרטים. למחות את המלאק, הכוונה היא למחות את הגישה שרואה חצאי תמונות. המטרה היא למחות את הגישה שמטילה ספק במשב הדי. גלות היא התפיסה שהעולם הוא עולם חומר, הקובע הוא עולם החומר. הגלות היא כמו שאומרים חז"ל בגמרא מסכת גיטין, שאמר טיטוס לאונקלוס, מי שמייצר לישראל נעשה ראש. הגלות היא לפגוע באמונה שיש משמעות לתורה ולמצוות, למרות שלא רואים את זה בעיני החומר. האמונה היא כמו רבי עקיבא להיות צוחק באיסורים, לשמוח באיסורים כמו רבו של רבי עקיבא, נח ומיש גם זו, מברך בשמחה, בלב שלם, על הרעה כמו הטובה, בשמחה, ואין שמחה כהתרת הספקות, שמה שרע הוא רק הכנה לקראת טובה שתגיע בהמשך. אברהם אבינו מוכן לעקוד את יצחק, למרות שיודע שהוא הבן היחיד שדרכו אמורה ברכה וההבטחה שיעשה אותך לגוי גדול, לאומה גדולה, עצומה ורבה. ניסיון האמונה זה להתעלם מההיגיון שאנחנו מכירים, להתעלם מהחוקיות הידועה לנו וללכת אל מערכת חוקים חדשה לא ידועה לנו. זוהי המערכת של האמונה. אומר הרב דסלר רעיון נהדר. יש פסיכולוגים שאומרים, כל האמונה של האדם היא רק בגלל שיש לו חסכים. היות שבעצם האדם רוצה תאוות, רוצה להרגיש טוב, רוצה כבוד, רוצה עוצמה, רוצה להרגיש נעים, בקיצור להיות מרוכז מעצמו. זוהי האמת של האדם. כל מה שהאדם מחפש להאמין בכל מיני דברים אחרים בחיים שלו, לא להאמין בריבונו של עולם, בתורה, במצוות, זה רק בגלל שהוא לא הצליח למלא את התאוות שלו, והוא גם לא מאמין שיצליח. לכן הוא מחפש גישות חדשות לנחם את עצמו על ידי אמונה, כלומר בעיני אותם חכמים, בעיני עצמם, האמונות של האדם, הדת של האדם, באה לחפות על אי השגת תאוות חומריות. והאדם אמור להתרכז בעצמו, בתאוותיו. זוהי גישה שטחית של אנשי מקצוע שמאמינים בכך. והם מאמינים שהם אכן אנשי מקצוע. הרב דסלר אומר על כך, גויים, אכן עליהם נאמר שכל צדקה וחסד שהם עושים זה חטאת. למה? יהודי שנותן צדקה, לדוגמה, כדי שיתרפא. הוא, הבן שלו, בסוף לא יתרפא הבן. הוא לא מתחרט על החסד שהוא עשה, אלא אומר לעצמו, לפחות עשיתי צדקה. גוי שנותן צדקה למען מטרה שהבן שלו יתרפא, בסוף, אם הבן שלו לא יתרפא, הוא מתחרט. הוא אומר לעצמו, זה לא משתלם, למה הבאתי צדקה? מכיוון שהוא כל כך שקוע בעצמו, למען עצמו, עסוק בעצמו. ולכן הוא לא רואה שאם נתתי צדקה לפחות יש ערך בנתינה לאחר. אותו אחד שיאמר, כל מה שאדם מאמין זה רק בגלל שיש לו חסכים מתאוות שהוא לא נתן להם מענה. נאמר לו מהרב דסלר, אדוני, אתה שופט אחרים בעיניים של עצמך. עד רבה. הדרך בה אתה שופט את האחרים, היא לא מראה איך הם האחרים, אבל היא כן מראה איך אתה חושב על עצמך. אתה את עצמך רואה כאדם תאוותן, רודף כבוד. אולי באמת, אתה כמו פרו, שכבד לב פרו, וחוץ מאת עצמו, ומטרתו לא יכל לראות יותר כלום. אתה כמו פרו, כבד לב פרו, לא רואה כלום חוץ מאת עצמך. אומרים לך, הטרם תדע כי עבדה מצרים, ואתה ממשיך להיות קשה עורף מול משה רבינו ואהרון. זה פרו, אולי גם אתה כזה, זו בעיה שלך, אולי באמת אתה זקוק לטיפול. אבל כך להכליל ולומר שהם כל שאר האנשים, שכולם בעצם הם רודפי תאוות, וכל מי שלא השיג את התאווה שלו הוא בורח לעולם אחר. זה לא מקצועי, זה אמיתי, זה גורף. בני אדם לא רובוטים. אי אפשר לומר שכולם שווים ולא בנויים באותה צורה כל כך שטחית שאכפת להם רק מתאוות, כבוד, אוכל וכל מיני ענאות. אולי אתה מאבחן כזה? אולי בעיניך זה הדבר החשוב ביותר, כך אתה רואה את כולם ובעיניים האלה הגעת למסקנה ששאר האנשים בעולם הם כאלה. ואז כשאתה רואה שהם לא כאלה, אתה רואה שפתאום הם מאמינים בכל מיני דברים, הם לא רוצים רק כבוד, תהילה, כסף. אתה ממציא כל מיני הסברים, למה הם לא כמו שאני חשבתי? ואז אתה אומר לעצמך, לא, הם כן כמו שחשבתי, הם כן כאלה. מה שהם מעדיפים אמונה על פני תאוות, זה כי הם מדחיקים. הם בעיני עצמם לא מסתדרים עם התאוות שלהם ועם הכבוד, אז לכן הם מעדיפים לחפש משהו אחר, כדי להדחיק את מה שבאמת הם רוצים. זה אולי באמת מה שאתה רוצה, לא מה שכולם רוצים. ואולי יש מי שרוצה יותר, מי שרוצה פחות, אבל להגיע למסקנה שכולם מדחיקים את הרצונות האמיתיים שלהם ובורחים לעולם האמונות, זה אולי מתאים לראש השטחי של האדם המאבחן. אמנם נכון, יש דבר כזה שבני אדם מנצלים את האמונה בשביל לבטא את מידת העצלות שהם חווים אותה ולא רוצים ליזום, לעזור, לסייע והכל בשם האמונה. אני מאמין שהכל לטובה, לכן לא צריך לעזור למישהו אחר. זה בוודאי לא נכון. האמונה לא באה על חשבון התפקוד היומיומי של האדם, אלא האמונה והתפקוד של האדם הולכים יד ביד. אבל בכל אופן, אותו אחד או קבוצת אנשים שחושבים שאין לאדם כלום חוץ מתאוות, אולי על עצמם הם מדברים. מטרת הבריאה היא למען האמונה, ולכן אם כבר אומר הרב דסלר, בואו נטען בדיוק הפוך. אותם אלה שלא הצליחו כראוי להבין ולהפנים את משמעות האמונה, הם אלה שברחו מהאמונה או ממטרת הבריאה אל עולם של תאוות, כדי להשיח דעת מרגשות האשמה על חוסר המשמעות בחיים שלהם. לא כמו שהם אומרים שהמאמינים בורחים מהעולם, הפוך, בעלי התאוות בורחים מטרת הבריאה, האמונה. לא כמו שהם אומרים שדת זה שם להמונים, בדיוק הפוך, אמונה זה מרפא את הנפש, ותאוות זה האופיום, זה הסם והמרפא את ההמונים שלא מצליחים להתקרב למשמעות הבריאה, הם אלה שמרגישים אשמה, ולכן אם כבר הם צריכים להשיח דת, בעזרת כל מיני תאוות, הצורך של האדם, כשהוא אדם יהודי, אחד הצרכים הבולטים שלו, זוהי האמונה בריבונו של עולם. האמונה שהעולם הזה הוא פרוסדור לקראת הטרקלין. זוהי האמונה לראות נתונים שאינם כאן בהווה. אומר הרב דסלר רעיון נהדר. בעולם החומר מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400. כלומר, עד רבה הוא לא מסופק. המאמין בדיוק הפוך, עד רבה. השיא שלו, כשהוא מרגיש תחושת סיפוק שלו בינו לבין עצמו על ידי פת במלך תאכל, מים במזורה תשתה, ועל הארץ תישן. אשריך בעולם הזה, אשריך בעולם הבא. אנשים באופן רגיל כשורים אדם שהוא גביר גדול מקנים בו, אולי גם אני יהיה אדם כזה, הגאון מבילנה היה מקנה במי שמסתפק בפחות ממה שהוא מסתפק בו. אדרבה, מחפש מי שמסתפק בפחות. זוהי הקנאה, כיוון שככל שהאדם מחובר למשמעות ולמטרת הבריאה ולאמונה, אז הוא מגלה שהוא יכול להיות עם פחות ופחות בעולם החומר. זוהי האמונה. על בסיס זה נוכל לומר בספר תורה, האותיות הגלויות זה הגבר, הגביל זה האישה. ואמרנו שרבי חלבו אמר שמשרף רחמנה ליצלן ספר תורה קוראים שתי קריאות, על הגביל ועל האותיות, על האיש ועל האישה, על הגלוי והנסתר. למה? כתוב בחזל שנשים דעתן קלות. למה? יש להם אמונם. כתוב בקבלה, במקום שהכתר נמנע, הדעת לא נמנית. ומה הכוונה? לאיש באופן טבעי ישנה יותר עקשנות, לאישה יותר גמישות. דעת זו התחברות לרעיון, חוכמה זה ללקט מידע, בינה זה לבנות רעיון, בניין, בינה, בעקבות המידע שיש בחוכמה. דעת זה להתחבר לרעיון, להזדהות עם הרעיון. האיש יש לו יותר דעת, הוא יותר מחובר לרעיונות, לכן כשיש לו רעיון, הוא דבק בו יותר, זה יתרון וחיסרון. דבק יותר למטרה וחיסרון שהוא עיקש להמשיך במטרה למרות שהוא רואה שזה לא עובד. אישה יש לה יותר גמישות, שזה מגיע בגלל עודף אמונם. הבעל, כשיש לו רעיון, הוא יותר עיקש שזה יהיה בדרך שלו. את האישה יותר קל לרצות ולהתקדם בחיים, כי יש לה פחות דעת, פחות עקשנות, כי הדעת זה ההתחברות לרעיון, וכשיש התחברות רבה מדי יש עקשנות. אם כן, לאישה יש פחות דעת, פחות עקשנות, יותר גמישות. ומאיכה נובעת הגמישות? מהאמונה. זה נקרא הכתר בקבלה. ולכן כתוב בספרי הקבלה, כשמונים בנפש האדם את הכתר לא מונים את הדעת, כשמונים את הדעת לא מונים את הכתר. הכתר זוהי האמונה, והדעת זה ההתחברות של האדם לרעיונות. לאישה אין את הדעת באותה רמה, אבל יש את הכתר. הכתר זה מי שמאמין. אם האדם ינסה עבודה אחת ולא הצליח, אז יש פתרונות נוספים. אולי כעת לא גלויים, אבל הם ישנם. צריך גמישות מחשבתית לכך. צריך להוריד את הדעת, את העקשנות. זה מה שכתוב בכתבי החסידות. למעלה מטעם ודעת. לפעמים האדם צריך להתנהל למעלה מטעם ודעת. טעם ודעת זה שהאדם פועל לפי הטעם שלו, לפי ההיגיון שלו, והוא עקשן בדעתו. עקשן בדעתו, הכוונה שהוא יותר מדי מחובר לרעיון הזה. אם פיתרו אותו מהעבודה הזו, הוא לא רואה שום סיכוי להסתדר במקום אחר. זה נקרא שהוא עיקש בדעתו. הוא יותר מדי עם דעת. תוריד את הדעת כדי שתגלה יותר גמישות. אמונה הולכת עם הגמישות. את זה יש לאישה. ולכן, האישה, כתוב עליה, דעתן קלות. יש לה פחות דעת, וזה יתרון לא פעם, כיוון שאז יש לה יותר גמישות, שזה מגיע מעודף אמונה. ולכן, אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות האמונה. ונגאל בזכות נשים צדקניות. כי נשים ואמונה... זה אותו רעיון. לכן אומרים רבותינו שגדולה הבטחה, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מלגברים. למה? מכיוון שהן קרובות יותר לעולם הבא. כי מהו עולם הבא? עולם הבא זה לראות את כל האמת, כל התמונה כולה. העולם הזה הוא עולם נסתר, עולם מלשון העלם. עולם הבא זה עולם גלוי. הנשים קרובות יותר לאמונה, לכן קרובות יותר לעולם הבא, ולכן כהכנה לקראת מתן תורה, כה תאמר לבית יעקב אלה הנשים, ורק לאחר מכן תגיד לבני ישראל אלה הם הגברים. למה קודם הנשים ואז הגברים? מכיוון שיש לאישה תכונה שאותה היא צריכה לפתח, נקרא תכונת האמונה. לכן אומר האיש ברכה, רק שלא עשני אישה. לברך אין הכוונה רק להודות, לברך הכוונה היא להביא לידי ביטוי את התפקיד של האדם. והיהודי כל בוקר מברך, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. הוא היה אמור לברך שעשני ישראל. ומה הכוונה שעשני ישראל? ברכה הכוונה היא לגלות, לבקש סיוע מלמעלה שהקדוש ברוך הוא יסייע לאדם לגלות את הייעוד של המים, של הלחם, של היין שעליהם מברכים, של המצוות שעליהם מברכים ושל האדם. כשהיהודי היה מברך כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני ישראל, זו הייתה אמורה להיות הברכה שמבטאת את הייעוד שלו, שמבקש האדם, ריבונו של עולם, בבקשה תעזור לי, תסייע לי, כדי שאוכל באותו יום לגלות את הייעוד שלי, את התפקיד שלי. אלא שאם והיה והיו מברכים רק ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשני ישראל, זו הייתה ברכה טובה. אבל כמו שאנחנו יודעים לגבי פירות, ירקות, מיני דגן, אם מברכים שהכל נהיה בדברו יוצאים ידי חובה. אבל ככל שמפרטים יותר, כך מדגישים יותר את הנקודתיות בהכרת הטוב. לא שהכל נהיה בדברו, אלא בורא מיני מזונות. לא שהכל נהיה בדברו, אלא בורא פרי העץ. לא שהכל נהיה בדברו, אלא בורא פרי האדמה. הברכה הנקודתית היא זו שממקדת אותנו בהכרת הטוב ומציאת הייעוד של המאכל הספציפי הזה, כחלק מתהליך של גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם שיהיה לעתיד לבוא. לכן אם נברך רק ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם שעשני ישראל, היינו מסתפקים בברכה אחת, ואז היינו מפספסים את ריבוי ההגדרות מה עשה ומה לא עשה. זה לא כמו במאכל שאפשר לברך בורא מיני מזונות ולא שהכל נהיה בדברו, לדוגמה על מה שברכתו בורא מיני מזונות, על האדם מברכים ברוך אתה השם שעשני ישראל, אבל כדי להדגיש מה הכוונה ישראל, אז עושים את זה דרך השלילה, ישראל ולא גוי, ישראל ולא עבד, ישראל ולא אישה. כשאומרים ישראל ולא גוי, ישראל ולא עבד, ניכרת תחושת העליונות. יש לי תפקיד שהוא נעלה יותר מאשר הגוי, יש לי תפקיד שהוא נעלה יותר מאשר הישראל. אבל כאשר מברכים שלא עשני אישה, אין הברכה הזו באה לבטא עליונות על האישה, אלא הגדרה שונה, שאני מתמקד בעבודת השם שלי, הישראל. ומה האישה מברכת? האישה הייתה צריכה לברך על אותו משקל, שלא עשני איש, שהיא תתייחס אל כך שהיא לא איש, וכך היא תוכל להגדיר לעצמה על ידי ידיעת השלילה מה היא לא. אבל היא לא מברכת את הברכה הזו, אלא אדרבה, היא מברכת שעשני כרצונו. ולמה עשני כרצונו? התשובה היא מכיוון שריבונו של עולם, כשבא לברוא את האדם, אמר נעשה אדם, התייעץ עם המלאכים, כן כדאי לברוא, לא כדאי לברוא. לפני שאנחנו מתייעצים עם מישהו, האם כדאי או לא כדאי לעשות משהו, זה אומר שיש יתרון ויש חיסרון. האדם בסיומו של יום שלם שבו הוא לא אכל, הוא לא מתייעץ אם כן כדאי לאכול, לא כדאי לאכול. אולי הוא כן מתייעץ מה כדאי לאכול, אבל ודאי שהוא רוצה לאכול, כי זה ברור לו. מתייעצים על דבר שהוא מסופק, כן או לא. לגבי האדם כתוב, נעשה אדם, מתייעץ עם המלאכים, האם כן כדאי לברוא את האדם, לא כדאי לברוא את האדם. מה שאם כן, לגבי האישה כתוב, אעשה לו עזר כנגדו. היא זו שלא מתייעצים בכלל. אם לא מתייעצים, זה מבטא את העליונות. שעשני כרצונו היא קרובה יותר לרצונו של בורא עולם. מדוע? מכיוון שאם לאישה יש פחות דעת, יש לה יותר אמונה. דעת לא במובן של אינטליגנציה, חוכמה או בינה, כיוון שבינה יתרה יש לאישה. אלא דעת, כמו שאמרנו, התחברות וקיבעון לרעיון. זו המשמעות של דעת. ולכן האישה היא קרובה יותר לריבונו של עולם, לכן היא לא זקוקה למצוות כדי להזדקך. לכן האישה אומרת שעשני כרצונו כי היא קרובה יותר לבורא עולם. לכן גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאנשים יותר מלגברים, כיוון שאומר המהר"ל הן קרובות יותר לעולם הבא. עולם הבא זה עולם שמה שהיום מאמינים בו שם רואים. והם נמצאות שם כי יש להם אמונה חזקה יותר מאשר הגברים. לכן מלמדים אותנו רבותינו שהאישה גם לא תעיד. למה שלא תעיד בבית הדין? התשובה היא, מהו בית הדין? בית הדין זה מקום שבו שני בני אדם טוען ונטען, הם רבים מתווכחים, זה היה ככה או זה היה אחרת, כל אחד מקובע בדעתו. והאישה, התפקיד שלה בעולם זה לא הדעת אלא האמונה, החוכמה, הבינה והאמונה. הגבר זה החוכמה, הבינה והדעת, ולכן בבית דין שצריך אותו, כי על האמת והצדק עומד העולם. יחד עם זאת, ישנו עולם נוסף שהוא עולם של אמונה, שלא מתייחס רק לעובדות מה היה, איך היה, אלא גם לנתונים נוספים. עולם של אמונה. ולכן האישה לא תעיד, כיוון שלא רוצים שהיא תיכנס אל עולם הקיבעון, מה היה, איך היה, אלא אל עולם של גמישות, עולם של אמונה, לכן היא לא מעידה. על בסיס כל זה אפשר להבין למה אמר רבה, תכבדו את נשותיכם, כי הן מקור העשירות. כל הברכה בבית היא בזכות האישה, כי מאיכן באה הברכה? הברכה זה הדבר הנעלם, והברכה שורה בדבר הסמוי מהעין. ואיך האדם מתחבר אל הסמוי מהעין? מהו? השער להיכנס אל מה שסמוי מהעין, זוהי האמונה. ולכן האישה היא מבטאת את מה שמתחבר לנסתר. לכן בספר תורה יש אותיות וגביל. ואם נשרף ספר תורה קוראים שתי קריאות, על האותיות זה הגבר הגלוי ועל האישה זה הגביל, זה הנסתר. האמונה היא מתחברת לנסתר, ואין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מהעין. והאמונה בסמוי מהעין נמצאת אצל האישה יותר מאשר אצל האיש. ולכן הידי שמכבדים את האישה, גם יכול הגבר יותר להפנים מהמידה שלה, מהאמונה שלה. וכשיש יותר אמונה, ישנה יותר ברכה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.